כן, אנחנו בפרק השלישי. וכמו, כן, דיברנו על זה שבעצם אות הקבלה, לא רק על זה שצריך לאתר את החולי וצריך למצוא את הדרך איך לתקן אותו, אתה צריך ללכת למי שמבין בתחום הזה. ואז הרמב"ם אמר, כן, צריך ללכת לאנשים החכמים שהם רופאי הנפשות. ומי זה החכמים? אז הסברנו שהחכמים שהרמב"ם מדבר עליהם פה, הוא לא מתכוון לפסיכולוגים, אלא מתכוון לאנשים בעלי המידות המתוקנות, שלמעשה הם עברו את התהליך הזה עם עצמם. אני רוצה כנראה מנקודת מוצא שהאנשים האלה גם ברור להם מושגי הטוב והרע, כן? כי הם ישרים במידות שלהם. ודבר נוסף, שכנראה, אם הם לא נולדו מושלמים, אז כנראה הם עברו איזשהו תהליך עם עצמם שהביא אותם למצב המתוקן הזה, ולכן הם אלו שיכולים להיות הרופאים, גם שמאתרים את הבעיה, וגם שהם מציעים את הפתרון. אבל חולי הנפשות להרגיש בחוליים וידמו בריאות, והרגישו בו ולא יתרפאו, זאת אומרת, יש מצב שאדם בכלל לא שם לב לבעיה, או מצב שני שהוא מודע לבעיה, אבל הוא לא מרפא את עצמו, ירגישו בו ולא יתרפאו, אחריתם תהיה כאחרית החולה אשר בשחר הנאותה ולא יתרפא, שהוא ימות בלי ספק. ופה מה שהרמב״ם מתכוון, לא מיטת הגוף, אלא מיטת הנפש, זאת אומרת, הוא יהיה נהדר, נהדר השלמות. אם הנפש שלנו צריכה לצאת לפועל באופן מסוים, והאדם לא מוציא את חייו לפועל באופן המתוקן, בסופו של דבר, אז הוא מאבד את המשמעות של עצמו. כן? זאת אומרת, אם אדם מתנהל באופן שהוא לא מתאים למטרה של החיים האנושיים, אז מציאותו האנושית היא לבטלה. כן? זה כמו למות במובן המהותי יותר. מי שמת פיזית, אז הוא מת פיזית, הוא מפסיק להיות נפש עם גוף, אז זה נפש בלי גוף, אבל אם הוא מת, אם הוא לא חי באופן מתאים לתכלית האנושית, אז הוא מת במובן המהותי, כן? זה מיטה עוד יותר חמורה מאשר מיטת הגוף. אמנם אותם המרגישים ומשרים אחר נותם, אמר בהם הספר האמיתי, מרגישים, הכוונה מרגישים בחולי, כלומר הוא מודע לזה שיש פה בעיה, אבל בכל אופן הוא ממשיך להתנהל בצורה כזו, בצורה שהיא לא מתוקנת, מבחינת הנפש, מה זה הנפש? מבחינת המעשים היוצאים מהנפש, אמר בהם הספר האמיתי, מספר דבריהם, כן, כלומר, זה התורה בספר דברים, בפרשת ניצבים, כי תשרות ליבי אלך, זה לומר שהוא התכוון לרבות צמאו, והוא יוסיף לעצמו צמא. כן, זאת אומרת, הוא על ידי הנהגה שלו בללכת אחר התאוות וכולו, אז הוא מחפש להביא את עצמו למצב שהוא מסביע רצון, כן? זאת אומרת, מצב מתוקן, אבל בעצם הוא מוסיף לעצמו קלקול. ואומנם אותם שאינם מרגישים, הרבה שלא מספר עליהם, כלומר, זה הסוג שאפילו לא מודע לזה שיש להם בעיה, אמר דרך רביד ישר בעיניו השומע לעצה החכם. זה לא אומר השומע לעצת החכם, שיודיעו הדרך אשר הוא ישר באמת, לא אשר שווה הוא ישר. ואמר, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. ואמר, בחולי הנפשות הללו, ביותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועילם, דרך ישרים כאפלה, לא ידעו במי קשה. כן, זה כאלו שבכלל לא מבינים את הבעיה. אמנם, מלאכת רפואת הנפשות הרי, כמו שאספר, וזה הפרק הרביעי. טוב. אני רוצה שנעשה קצת איזושהי סקירה על שלושת הפרקים, שנבין את המהלך הכללי של הרמב״ם. הרמב״ם בחיבור הזה, הוא למעשה, מה שהוא אומר, הוא למעשה בא להסביר לנו איך מרפאים את הנפש ממחלות. מהמחלות, כמו שהוא מבין את המושג מחלה נפשית, במובן הזה שהעמידה היא, המידות הן לא מתוקנות. כשהמידות לא מתוקנות, זה מחלה בנפש. עכשיו, נקרא לזה צורת ההנגשה שלו את הדברים, זאת אומרת, ההסברה שלו יותר נכון, את הדברים, כשהוא בעצם אומר, בוא נחשוב בדיוק כמו אצל רופא. כן, כמו אצל רופא בגוף. כלומר, קודם כל, הרופא בגוף, מה הוא עושה? הוא לומד את הביולוגיה של הגוף, נכון? כלומר, בוא נכיר אותו. איך הוא בנוי? מה האיברים? מה התפקיד של כל אחד מהם? זה היה בעצם הפרק הראשון. בוא נכיר את הנפש. נבין מה זה, איך היא בנויה, מה כלול בה. אחר כך הוא דן על המושג שנקרא פחיתויות בנפש. פחיתויות בנפש, זה היה הפרק השני. ואז הוא אמר, תראה, במתעורר, גם בשכלי, אבל כרגע אנחנו מתפקדים במתעורר, במתעורר יש מצבי פחיתות. זאת אומרת, זה כמו שהזכרנו, כשיש מידות מקולקלות. כמו שהסברנו שבעצם התנועה הספונטנית של המתעורר היא להניע את הגוף לפעול פעולות שאינן טובות, פעולות רעות, שעל פי מושגי השכל זה רע. כן, ומה זאת אם התנועה הספונטנית הנפשית היא, של המתעורר, היא להניע את הגוף לפעול פעולות מתוקנות, אז זה נקרא בעל מעלה. כן. עכשיו, אחרי שמבינים את כל זה, אז אתה עכשיו צריך מישהו, או אתה בעצמך, כמו שהוא אמר, כלומר, יש אנשים שהם יודעים להכיר את הבעיה שלהם. זאת אומרת, זה אנשים, כמו שאמרנו, שמבחינה שכלית הם מבינים את מושגי הטוב והרע, ואז הם מאתרים אצל עצמם את הבעיות. ואז צריך להביא להם את הדרך איך לרפא את הבעיות. תדמיינו כמו ספר רפואה, ביחס לגוף, אז אתם רואים שהוא מאוד מאוד שיטתי. בהתחלה מסביר איך זה בנוי, אחר כך הוא מסביר מה זה נקרא קלקול, ועכשיו הוא מסביר לנו מה הדרך להתמודד עם קלקולים. מה הדרך להתמודד עם קלקולים? מה צריך לעשות כדי לתקן את הבעיה? כן, זה כמו בספר הרפואה, השלב של למידת, אחרי הבנת הגוף, אחרי הבנת מה נקרא קלקול בגוף. עכשיו, גם כל דבר נובע מדבר אחר. אחרי שאתה מבין מה זה הנפש, ואתה מבין מה התכלית שלה, וממילא מזה נגזר מה זה קלקול. כלומר, אם תכלית נפש האנושית זה לחיות על פי המושגים השכליים, כן? השכל זה צורת הנפש, אז זאת אומרת שאם הנפש לא חיה על פי מושגי השכל, זאת אומרת יש מידות מקולקלות, זה בעצם המשמעות של זה, כי הנפש לא חיה על פי מושגי השכל, זאת אומרת שיש קלקול בנפש. לכן, הפרק הראשון הוא קשור למה שנאמר אחר כך, באבחון. הפרק שלנו גם חשוב להבין איפה בנפש הקלקול הזה נמצא. ואז יש לנו את השלב האחרון, זה בעצם להבין איך מרפאים את זה. כן? איך אתה מתקן את הדבר הזה, וזה בעצם הפרק הרביעי. טוב, אנחנו ניכנס טיפה אל הפרק הזה. כותב הרמב״ם כך, ברפואת חולי הנפש. כן, אפילו תסתכלו על הכותרות של הפרקים, אז אתם תראו שהכותרת של הפרק הראשון זה בנפש האדם, להבין מה זה הנפש. הפרק השני זה בלהסביר איפה בנפש באים לידי ביטוי הפחיתויות והמעלות, שזה מתעורר בשכל. אחר כך חוליי הנפש, זה הפרק השלישי. ועכשיו הפרק הרביעי עוסק ברפואה. אני מחדד את זה בהמשך, אבל צריך לדעת שהרמב"ם מבין שמה שהוא אומר זה מדע מדויק. כן? זאת אומרת, לא רק ההגדרה של מה זה חולי, אלא גם דרך הרפואה, מבחינתו זה מדע מדויק. זה לא שהוא אומר לך, תשמע, אנחנו ננסה להבין את זה בהמשך, אבל זה לא שהוא אומר, תשמע, בוא תנסה את זה, אני ראיתי שזה עובד. כן, הרבה פעמים בתחומים הנפשיים, הכל הוא כזה לוט בערפל, ולא בדיוק מבינים מה זה ואיך זה ומה צריך לעשות כדי. ואז יש כל מיני ניסיונות, כן, בוא נחשוב על הכיוון הזה, בוא נחשוב על הכיוון הזה. רק היוצא, אנחנו נראה את זה ממש מפורש בדבריו, וזאת אומרת, הקבלה של מה שהוא אמר לרפואה, במובן הזה זה מדע מדויק, לא השערות, כן? זאת אומרת, זה לא כיוונים. אולי ננסה כך, אולי ננסה אחרת. כמו שהפסיכולוגיה זה, זה מין גישוש כזה. מבחינתו של הרמב״ם, אם אתה מבין את כל מה שנאמר עד עכשיו, אז אתה תבין שזה מוכרח שזה דרך הרפואה. זאת דרך הרפואה. ואם אתה תעשה את זה, אתה תתרפא מהמחלות הנפשיות הבידותיות. עכשיו, ברור שכדי להבין איך זה, שיטת הרפואה הזאת, היא נובעת באופן מוכרח מההבנות היסוד, מה זה הנפש, מה זה ההגדרות הטוב והרע בנפש, ואיך בסופו של דבר מרפאים את זה, אנחנו צריכים להבין את הקשר ההגיוני בין הדברים, ולמה הדברים מוכרחים. כן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ולכן ההקבלה לרפואה מבחינת הרמב״ם זה לא מטאפורה רק. זה באמת מקביל, ואני חושב שהוא גם בא לתת לזה את, את התוקף המדעי של הדבר. כן, זה כמו שיש מחלה בגוף, אתה הולך לרופא, אז רופא אומר, תשמע, הנקודה היא כזאת וכזאת, הגוף עכשיו נמצא במצב כזה וכזה, צריך לשנות את זה, משנים את זה על ידי תרופה כזאת או כזאת, או על ידי טיפול כזה וכזה, ניתוח כזה וכזה. נכון? זאת אומרת, וזה, זה מדע מדויק. לא שאני חושב שבכל מה שאומרים הרופאים, בדברים מסובכים, כמעט בכל דבר שהוא מורכב, הרפואה מורכבת מהשערות. אבל בדברים הברורים, כבר יש גם דברים ברורים, גם באיתור של הבעיה, וגם בהבנה של הדינמיקה של הגוף עד לכדי שמביאים אותו למצב מתוקן, יש דברים מסוימים ברפואה שהם פשוטים. רוב הדברים, כשמגיע לבית חולים, תדעו לכם, כשאתה מגיע לבית חולים, ובית חולים זה כבר מגיעים מצבים מורכבים יותר, כן? הגוף נמצא, ויש הרבה פעמים דברים שקשורים לדברים אחרים, וקיצור, מערכת אחת שלמה שצריך, אז במחלות, או נקרא לזה בעיות כבדות יותר, זה המון השערות. כן? זה לא איזה חד וחלק, לכן יכול לשאול רופא אחד ויגיד כך, גם באבחון. וגם בטיפול. אבל יש דברים שהם פשוטים. זאת אומרת, אתה מבין את האבחון, אתה מבין את הבעיה, אתה מבין מה הגוף יגיב לתהליך מסוים של תיקון, של טיפול, והתוצאה תיווצר. כי גוף זה חומר. אז כמו שברור שאם ניקח עכשיו מסור חשמלי, ואני אניח אותו פה, ואני אלחץ בלחץ מסוים, תיווצר תוצאה, כי זה עצם חומרי שמגיב בתגובות מסוימות, כך גם הגוף שלנו. והרמב"ם מתייחס לנפש גם כן בצורה כזאת, ביחס לסיבוכים האלה. לא כל סיבוך נפשי, ביחס לסיבוכים שהן פחיתויות במידות, כלומר מידות מקולקלות, זה צורת התיקון. טוב, אני אומר את זה כהקדמה, כדי שעל בסיס ורקע הדברים האלה, אנחנו בעזרת השם לא לדבר מחר, ניכנס יותר להבין את הדברים שכותב אותם פה הרמב״ם.